ميم دالت نخون ميم دالت أمر هكوزري أفزه تموع האומנם יש אצלכם מניין ברור מבריאת העולם? שזה לכאורה השאלה, כפי שאמרנו, הפחות חשובה שיש לשאול על דברי החבר. החבר דיבר על משה ועל דבר ההתחברות של האלוה עם בני אדם ועל ההנהגה כרצונו או כפי אמרותם ועובדם אותו. בקיצור, הרבה דברים חשובים. השאלה היא, כמה שנים עברו לבריאת העולם, זה ממש לא חשוב, במיוחד לאור העובדה שאחרי שנה זה משתנה. הכל שנה, המניין לבריאת העולם משתנה. אז מה אכפת לי אם עברו מיליון שנה, או 4,000 שנה, או 200 שנה? בכל מקרה, עוד שנה, אני צריך להוסיף עוד שנה. אז לכאורה זה באמת לא חשוב, אלא שזה הדרך למשוך. כלומר, תשים לב שיש פה דבר מסקרן, קוריוזי. יש מניין לבריאת העולם. אבל אם אנחנו מעמיקים בקוריוז, יש פה עוד דבר, והוא שהמניין לבריאת העולם הוא ההתחלה של ההיסטוריה. זה דבר יכול נראה טריוויאלי, נכון? שמתחילים מן ההתחלה. אבל כנראה שלהתחיל מן ההתחלה זה לא דבר מובן מאליו. אתם יודעים שרשי שואל, מה טעם פתח בבראשית? שכאילו, לכאורה, השאלה של רש"י מוזרה. סוף סוף מישהו מתחיל מההתחלה, ואתה שואל למה מתחילים מההתחלה? אלא כנראה שזה לא מובן להתחיל מההתחלה. והאמת היא, שאני חושב שכמעט בכל התרבויות, המניין של השנים איננו מבריאת העולם. היותר מפורסם, המניין של הנוצרים, מה שמכנים היום בנימוס השנה האזרחית. כן? השנה האזרחית. שנת 2008. 2008 למה? מה היה לפני 2008 שנה? נולד ישו. בסדר. אבל מה היה לפני ישו? לפני ישו זה לפני הספירה. כן? יש לפני הספירה ואחרי הספירה. אותו דבר לגבי האסלאם. הספירה המוסלמית היא מההיג'רה ואילך. יש לפני ההיג'רה, תקופת אל-ג'היליה, ותקופה שאחרי ההיג'רה. מה? ההיג'רה זה היציאה של מוחמד ממכה למדינה. עם קבוצת מאמיניו, עזבו את מכה, הלכו להתיישב במדינה. ושם הקימו מדינה בעצם. כן. אם כן, מה זה אומר שמתחילים מאמצע ההיסטוריה? האמת היא שכל אחד מאיתנו, נקודת ההתחלה של ההכרה שלו היא בתוך המציאות ולא בשורש המציאות. כל אחד מאיתנו יכול לשאול את עצמו מה הזיכרון היותר עתיק שיש לו מעצמו. אז יש אנשים שזוכרים אפילו מאורעות שהראו 6 חודשים אחרי לידתם. כן, יש דברים כאלה. יש אנשים שמישהו אחד אמר לי פעם שהוא זוכר את הלידה של עצמו. לא יודע, נכון, לא נכון, אבל עובדה, מישהו אמר. יש דבר כזה, איך תדע, קשה לבדוק מה זה אומר בדיוק. יש אולי אדם שזוכר את הגלגול הקודם, לא יודע, יש כל מיני דברים כזה. אבל אין אדם שזוכר איפה הוא היה בבריאת העולם. איך אמר הקדוש ברוך הוא לאיוב, איפה היית ביסדי ארץ? איפה היית? הגד אם ידעת הבינה. כלומר, מאוד מוזר שאדם יתחיל מן ההתחלה באמת. כי אני מלכתחילה מכיר את עצמי בתוך המציאות. אני לא רואה את עצמי בראשית המציאות. לכן זה שבני אדם סופרים באמצע ההיסטוריה זה מובן מאליו. אז הנצרות מבחינתה צודקת. יש לפני ויש אחרי. החידוש של ישראל שמונים מבריאת העולם... לאו דווקא שבאמת מונים, כי הספירה לבריאת העולם היא נהגה בתקופה מאוחרת בעם ישראל. אבל הספר שאליו אנחנו מתייחסים, מייחסים את הזהות שלנו, מתחיל עם הבריאה. וזה חידוש גדול. כי זה דבר שאין השכל האנושי יכול לתפוס אותו, שמתחילים מן ההתחלה. כי כדי להבין דבר, אני צריך להבין מה שקודם לו. ומכיוון שאין קודם להתחלה, אני לא יכול להתחיל מן ההתחלה. מובן?
וגם הסיבה שאומרים יום ראשון, אומרים יום אחד ולא יום ראשון.
יפה. אתה אומר, זה הסיבה שאומרים יום אחד ולא יום ראשון. למה? כי הראשון מניח את הבא אחריו. האחד לא מניח את הבא אחריו. בכלל, יש ביטוי יפה של אריסטו, שהדבר נודע על ידי סיבתו. אז כל סיבה, יש לה סיבה. יוצא שהסיבה הראשונה, אי אפשר לדעת אותה, כיוון שאיננה נודעת על ידי שום סיבה הקודמת לה. ולכן זה דבר שמרגיל את המחשבה, זה ששמינה לבריאת העולם, זה מרגיל את המחשבה להסתכל על הדברים ממעלה למטה. בפילוסופיה קוראים לזה הסתכלות אפריורי. אפריורי, כלומר לראות את הדברים מהתחלתם ולא כפי שהם מופיעים לפנינו, מה שנקרא בשפה הפילוסופית אפוסטריורי. כלומר אחרי שהדברים נהיו, בדיעבד. אלא זה הסתכלות לכתחילית, אפשר לומר. אמר כוזרי, אמר חבר, אכן, רק למניין זה אנו מונים, מה שאיננו נכון, ואין מחלוקת בין זה בין היהודים למין ארץ הכוזרים ועד לארץ כוש, גם זה לא נכון, אבל זה בכלל לא משנה. דיברנו על זה בשבוע שעבר. אמרתי שהיה מניין אחר נהוג אצל היהודים במשך שנים רבות, הלא הוא מניין השטרות, זה הסיבה לכך שהנקודה הראשונה איננה נכונה, והדבר השני, שאין מחלוקת בזה בין היהודים, בין ארץ הכוזרים ועד ארץ כוש, זה לא נכון, יש מסורות שונות, זה שהיום הוכרעה מסורת אחת, זה לא אומר שלא היו מסורות אחרות. במיוחד לפי, האם מונים לקביעת בהרד או לקביעת ויד, למשל. השאלה היא מה אני כותב בשטר. בסדר, נחכה מינה. בסדר. אמר הכוזרי, וכמה אתם מונים היום לבריאת העולם? אמר חבר, 4,500 שנה. כן.
אז למה הוא כתב...
לא, כי מה שהוא רוצה עכשיו להסביר... מה?
זה לא עקרוני?
זה לא עקרוני, כן. כי מה שהוא רוצה להסביר שאנחנו מונים לבריאת העולם. ושיש הסכמה בין כל היהודים למניין הזה, למרות שיש לנו מניינים אחרים. אבל הם שוליים. כן. אמר הכוזרי, וכמה אתם מונים היום לבריאת העולם? אמר החבר, 4,500 שנה. זאת אומרת שאם הספר נכתב 400 שנה אחרי המעשה, אז אנחנו יודעים שרבי יהודה לוי כתב את ספרו בשנת 4,900 בערך. מתי זה יוצא 4,900? מה? זה יוצא 1,140, בסביבות שנת 1,140. בסדר? זה הזמן של כתיבת ספר הכוזרי. ופירוטן, 1,140, כן, מה הבעיה? זה הדור השני של הראשונים. כלומר, רבי יהודה הלוי היה תלמידו של הריף, והריף היה תלמיד הגאונים. אז זה דור ראשון, דור שני, לתקופת הראשונים. אמר חבר, 4,500 שנה, ופירוטן פורש לנו ממות אדם ושת ואנוש עד נוח, ואחרי כן עד שם ועבר, ומהם עד אברהם, ואחרי כן מיצחק ויעקב עד משה עליו השלום. יש פה שאלה של ישראל. ישראל קדמו לעולם. אז למה אנחנו לא זוכרים איפה היינו בבריאת העולם? תשובה, אנחנו כן זוכרים. אנחנו כן זוכרים. הקדוש ברוך הוא שאל את יוב, יוב היה גוי. שאל אותו איפה היית ביסדי הארץ. אבל אנחנו כן זוכרים. כן? כפי שמובא בספר הקדוש, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, שסיפר רבינו נחמן מברסלב, רבינו רב נחמן מברסלב, שבחלק קטן מתוך הסיפור הארוך הנקרא המייסה פון זיין בטלרס. המייסה פון זיין בטלרס, מעשה בשבעה קבצנים. אתה לא יודע יידיש? אתה יהודי? יהודי מדבר יידיש? מה? חייב, לא? אז במעשה בשבעה קבצנים, יש שם, זה סיפור לפני מסיפור, לפני מסיפור, לפני מסיפור. כן, כלומר, זה יחידות, יחידות של סיפורי סיפורים בתוך סיפורים, וזה יוצר סיפור ארוך. אז שם, אחת מהיחידות, זה שהייתה ספינה. והספינה נשברה, והניצולים שחו, והגיעו אל איזה אי, ובאי היה מגדל, והם עלו אל המגדל, והעבירו את הזמן. כי אמרו, מה נעשה פה? בוא נעשה משחק. איזה משחק נעשה? משחק הזיכרון. ואז הגיע הנשר הגדול, כדי להיות השופט בתחרות הזיכרון. ואז קם אחד הזקנים, ואמר, אני זוכר. מה אתה זוכר? כשקטפו את הפרי מן העץ. יפה. כולם אמרו, באמת, יש לו זיכרון גדול. השני, אחר כך קם זקן אחר, אבל שבכל זאת נראה צעיר יותר מן הזקן הראשון. והוא אמר, אני זוכר כשהפרי היה על העץ. וכולם התפלאו מאוד, גם מהזיכרון שלו, וגם מזה שאף על פי שהוא נראה צעיר יותר מן הזקן השני, הוא בכל זאת זוכר יותר. אחר כך קם אדם שלישי, גם הוא זקן אבל יותר צעיר, והוא אמר, אני זוכר כשהנר היה דלוק. וכולם התפלאו אותו סיפור. הרביעי, שאני יותר צעיר, אומר, אני זוכר בכלל כששמו את הגרעין באדמה. ואז ממש ההתפעלות הלכה וגדלה משתי סיבות. א', שהוא זוכר דברים כל כך קדומים. ב', שהוא נראה למרות זאת צעיר יותר מן הראשונים. והחמישי, אומר הקבצן, זה היה אני. ואני, אז הייתי ילד קטן, באותה הזדמנות, אני אמרתי, אני זוכר שום דבר. ואז הנשר הגדול אמר, הוא בעל הזיכרון הגדול ביותר. וכולם התפלאו, גם שאני זוכר את הדבר הגדול, העתיק ביותר, וגם שאני נראה יותר צעיר מכולם. ואני עכשיו אפרש לכם, אמר הקבצן. הפירוש הוא, מי שזוכר שכתפו את הפרי מן העץ, הוא זוכר כשחתכו את חבל הטבור שלו. זה ראשית ההכרה שלו. השני שזוכר כשהפרי היה לעץ זכר, כשהמחובר אל הטבור. השלישי זוכר נר דלוק, נר דלוק על ראשו, זה נאמר על העובר. הוא זוכר את ימי ההיריון. מי יתנני ירחי קדם, בהילו נרו על ראשי. מה?
גם באיוב.
סימן שאתה קורא את ספר איוב. בתשעה באב אתה קורא את ספר איוב? כן, כן, כדאי מאוד. כן, 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 בסדר, אבל זה חשוב. ספר איוב, תשעה באב, שווה. לוקח שעתיים בדיוק. לקרוא את ספר איוב לוקח בדיוק שעתיים. מה יש לך לעשות בתשעה באב? מה? מה? להבין לוקח 20 שנה. עכשיו, איפה היינו? זה שאמר שהוא זוכר ששמו את הגרעין באדמה, הוא זוכר את ההפריה. וזה שלא זוכר, לא זוכר כלום, הוא זוכר שהוא לא היה. כי הרי פעם לא הייתי כאן, ועכשיו אני כאן. אז יש מי שמסוגל לזכור שהוא לא היה. כלומר, הרושם של העין נשאר בתוכו. לכן הוא באמת בעל הזיכרון היותר גדול. אז למה הוא נראה כל כך צעיר? כי הוא עוד למעלה מן הזמן, הוא עוד לא התחיל לחיות אפילו. עוד לא התחיל את הזמן. בוא, אז למה אני אומר את כל זה? מגיע השאלה, האם אנחנו לא זוכרים את מה, איפה היינו? ודאי שאנחנו זוכרים. אנחנו זוכרים כאומה. כיחיד, זה כבר תלוי לפי כל אחד ואחד. אומרים על הגאון מבילנה שהוא אמר שהוא זוכר איך הוא עמד בהר סיני. טוב, לא יודע מה הנאמנות של המסורת הזאת ומה זה בדיוק אומר, אבל יכול להיות, הוא זכר. כן, מה? ליד מי הוא עמד? כן, זה גם שאלה. טוב, מה? שמע מישהו שרצה להגיד משהו? טוב. אז בואו נחזור. 4,500 שנה. אגב, זה דבר נפלא מה שנאמר כאן. זה אומר שעם ישראל הוא נושא הזיכרון. כן, למשל, אנחנו רואים, אם אומרים ספרי היסטוריה. ספרי היסטוריה מפורטים, הם ממש מכניסים את האדם לדיכאון. למה? אתה אומר בהתחלה, היו השומרים. אחר כך, האקדים. אחר כך, האשורים. אחר כך, המצרים, אחר כך הבבלים, אחר כך היוונים, אחר כך הרומאים, אחר כך הברברים, אחר כך וכו'. זה בעיה. אז כל כך הרבה היה ונעלם. זה היה וזה היה וזה היה וזה היה והכל נעלם. אז משמע זה טוב. אלא שבתוך כל זה היה עוד משהו. כל פעם היו יהודים שם. ואז היהודים שומרים בתוך הזהות שלהם את הרשמים של התרבויות לפני העלמם. יוצא שאנחנו שומרים על הזיכרון של האנושות. זה כמו שלמשל, אם אני מצלם אדם בגיל 4, אחר כך בגיל 10, בגיל 20, בגיל 50, בגיל 90, ואומרים לי, זה אותו בן אדם. מסתכל, זה אותו בן אדם? תראו, זה משחק בגולות, וזה מנהל מחלקה בבית חולים. זה אותו בן אדם? מה מחבר בין זה לבין זה? מה מחבר? הזיכרון. לא הזמן, הזיכרון. הוא זוכר שהוא היה ילד. וגם אם הוא לא זוכר, אבל זה נזכר בו, זה רשום בו. אז יש איזה חוט שמחבר בין החלקים השונים של הזהות האנושית, כמו כן, גם בין חלקי ההיסטוריה השונים, יש מישהו שמשמש בתפקיד הזיכרון. עם ישראל. אנחנו חוט. חוט שחורץ. בסדר? עם החוט. אפשר לחדש אולי ביטוי. עם הספר. עם החוט. כן, בבקשה. מה? לא שומע. כן, נלחמנו בתרבויות האלה. זאת אומרת שזה עשה לנו אלחמה, כמו שאתה אומר, בצדק. כן? כשאתה נלחם, אתה מולחם. משהו פוגע בך, משהו משאיר בך עקבות. עקבות, נכון? כלומר, אתה לא יכול להיות אינדיפרנטי למה שפגשת. גם אם ניצחת. כן. נכון, כל הזמן. כן, למשל, אתה רוצה להקים בית. אתה רוצה להקים בית כנסת. אתה מזמין לוחות שיש לעילוי נשמת, ויש לך בניין. נכון?
יוצא מכאן שתרבות היהודית זה בעצם תרבות כלל אנושית.
יוצא לפי זה שאנחנו התרבות הכללית. יש בדיוק כזה, התרבות הכללית. כאילו שהיהדות זה לא תרבות כללית. זה התרבות הכללית. דקור? טוב. פרשטייסט? לבדד ישכון וגויים לא יתחשב. מה פירוש לא יתחשב? זה כמו לא מעניין אותו, כמו בעברית מודרנית. בעברית מודרנית זה אני לא מתחשב, כוונה לא אכפת לי. כן, אבל בעברית תנכית זאת לא משמעות של הביטוי. לא יתחשב בעברית תנכית. אני יכול לענות, גם לי מותר לדבר פה. כן, לא יתחשב, הכוונה שהוא לא עולה בחשבון. הוא לא בחשבון, הוא מעל החשבון. זה הכוונה. הוא לבדד, ולכן בגויים לא יתחשב, ולכן הוא יכול להיות ברכה לכל האנושות. שנאמר, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אבל לא התכוונתי...
אבל מפרשים את זה בצורה הראשונה שלו.
אז זאת אומרת, הרוב מפרשים כמו שהוא פירש. אז זו הוכחה שאני לא צודק.
לא,
כלומר, אתה אומר, הרוב חושבים כאן, אתה יודע שרוב העולם הם לא יהודים? אז רוב הדתיים ורוב הרבנים שמעת אומרים אחרת מה שהסברתי. זו ההוכחה שאני לא צודק.
לא, לא
אמרתי. לא, בסדר, רק רציתי לדעת. בסדר. ופירוטן, פורש לנו ממות אדם ושד ואנוש עד נוח, ואחרי כן עד שם ועבר, ומהם עד אברהם, ואחרי כן מיצחק ויעקב עד משה עליו השלום. מה הכוונה של הרשימה הזאת? בשביל מה אתה מספר לי, אדם, שט? זה בא לומר שהזמן הוא פונקציה של האדם. יכולת להגיד, ספרנו, עברו כך וכך שנים. מה זה משנה? מי היו האנשים שחיו בתקופה? האם שנת 2008 היא אחרת עם מי שחי בה הוא פלוני? או אם מי שחי בה הוא אלמוני? התשובה היא שכן. כלומר, הזמן איננו נתון אובייקטיבי, הוא נתון סובייקטיבי, שעובר דרך הנפשות. למשל, כשאתה מדבר על מגילת אסתר, ויהי בימי אחשוורוש. אומרים חז"ל, כל מקום שכתוב ויהי, לפעמים לשון צרה, לפעמים לא. אבל אם כתוב ויהי בימי, בטוח שזה לשון צרה, ויש חמישה מקומות כאלה בתנך. יש רק חמישה מקומות בתנך שכתוב בהם ויהי בימי. ויהי בימי זה בטוח רע. מה כל כך רע בויהי בימי? ויהי בימי, הכוונה בימי מישהו. ויהי בימי אמרפל, ויהי בימי צדקיהו, ויהי בימי... כל פעם זה של מישהו, כאילו שהזמן שייך לו. אם אדם משתלט על הזמן, זה רע. במיוחד, כשאתה יודע מי ישתלט, ויהי בימי אחשוורוש. אוי ואבוי, זה הזמן ששייך לאחשוורוש. אחשוורוש הוא עכשיו קובע את אופי העולם. זה רע. כן, מה אתה אומר?
סופרים את ההיסטוריה לפי הנפשות, אבל אחרי הופעת התרבות האנושית.
השאלה מתי מתחילים לספור את הזמן, סיפור אחר. אבל אני מדבר כשסופרים. כשסופרים, זה סופרים לפי האנשים.
אגב, המדע סופרים מביא לפי תקופה...
המדע סופר לפי מה שמעניין אותו. המדע עוסק בפיזיקה. פיזיקה זה הדבר המשעמם ביותר מהבחינה האנושית. לא אמרתי שפיזיקה זה לא בסדר. אמרתי שפיזיקה זה מבחינה אנושית זה דבר משעמם. כי מה אתה מודד שם? אתה מודד כל מיני דברים חסרי אישיות. כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? כלומר, זה לא משנה שום דבר במציאות. מה שאין כן, אם אני אוהב שקיעת חמה, אז משהו אחר לגמרי. אמר הנסיך הקטן, אני כל כך אוהב שקיעות חמה. בסדר? זאת אומרת, יש פה משהו אנושי שמתערב כאן. כן, מה אתה רוצה? האם הזמן הוא פונקציה של אלוהים, אבל אלוהים הוא מעל הזמן. הוא מתגלה בזמן. בזמן של מי? בזמן של מי? בזמן של האדם. נכון? כלומר, זה מין חיבור כזה. זה נקרא מועד. מועד זה לשון ועד, נפגשים. אז יש פגישה בין האינסוף לבין הסוף. זה נקרא מועד. אצל הקדוש ברוך הוא זה נקרא עת. זה בלי קשר לאדם, זה נקרא עת. העת מלשון הווה, עתה. זה ללא המשך. המועד זה המפגש בין העת לבין הזמן של האדם. הזמן של האדם הוא מה שברגסון מכנה בשם המשך. מובן? טוב. אז איפה היינו? כן. הפירוט שנמסר על ידי האנשים, כלומר האנשים הם אלה שחוללו את הזמן. יוצא לפי זה שאורך הזמן הוא דבר מאוד סובייקטיבי. יש אנשים שיגידו לך, תשמע, זה היה לפני הרבה זמן. ואתה מסתכל, לא, זה היה לפני חודש. אבל בשבילו, זה הרבה יותר מחודש, מה שעבר. יש אדם אחר, שלפי קצב החיים שלו, חודש זה לא הרבה. כן? זה משתנה מאדם לאדם. כן, יש אפילו שבטים באפריקה, שיש להם אנשים שהם הזיכרון של השבט. התפקיד שלו לזכור. הוא ספר ההיסטוריה. אז פעם שאלו אחד, ראיתי את זה בספר אנתרופולוגיה מאוד מעניין, אחד שאלו אותו, מה מספר, מהי כמות הזמן שיש לך בראש, שאתה זוכר? אז הוא אמר, אני זוכר 22 חודשים ו-800 שנה. כן? התשובה הזאת היא מוזרה, כן? הוא אומר, אני זוכר 22 חודשים ו-800 שנה. זה צורת זכירה שהיא מאוד שונה מהתפיסה המערבית. אבל אני רוצה להבין שמושגי הזמן משתנים מתרבות לתרבות. כן? לכן זה שהתורה אומרת לנו, כך וכך זמן עבר, צריך להבין לפי איזה קטגוריית חשיבה עבר הזמן הזה. בסדר. אישים אלה היו, לפי סדר יחסם הנמשך ללא הפסק, כגרעין הפרי לאדם וכסגולתו. בתרגום אבן תיבון לא כתוב גרעין, כתוב לב. המילה הערבית שבכתב יד ניתנת להתרגם גם כגרעין, גם כלב. לכן יש לגיטימיות לשני התרגומים. בסדר? מה? לב זה דבר חי. גרעין זה דבר צומח.
יש הבדל.
יש הבדל, אבל נראה שגם זה טוב וגם זה טוב. הרב ציודה העדיף את התרגום של בן טיבון בנקודה הזאת. בסדר? כגרעין הפרי לאדם וכסגולתו, ולכל אחד מהם היו גם בנים אחרים שלא היו כקליפה לגרעין ולא דמו לאבותם עד כדי התחבר העניין האלוהי בהם. ולכן נמנע המניין לפי האלוהיים לבד. כל אלה היו יחידים, לא קיבוצים. עד אשר הוליד יעקב 12 שבטים, שכולם היו ראויים לעניין האלוהי, ואז נגלתה האלוהות בקיבוץ. מה זה קיבוץ? כלל. כלומר, עד אז היינו מונים לפי יחידים, כלומר, בכל דור ודור יש אדם שאתה אומר, אצלו נמצאת ההיסטוריה האלוהית, ואילו מיעקב אבינו באילך יש קבוצה אנושית כזאת. עד אשר הוליד יעקב 12 שבטים, שכולם ראויים לעניין האלוהי, ואז נקטה האלוהות בקיבוץ, ומאז נמנה המניין לפיהם. מונים אנחנו, שנות הקדמונים, לפי מה שנמסר לנו בתורת משה, ויודעים אנו מה שהיה ממשה ועד היום הזה. לכן אנחנו יכולים להגיד לך, מניין לבריאת העולם. נכון? בשנת כך וכך לבריאת העולם, למניין שאנו מונים פה אולמי הדר דימול ברמת גן. נכון? או למניין שאנו מונים פה במושב אורה וכו'. זאת אומרת שהמניין הוא פונקציה גם של הנהוג באותה קהילה באותו מקום. מה זה אומר? שבכלל אנחנו לא מונים פה את הזמן הפיזיקלי. הזמן הפיזיקלי איננו מעניין אותנו. לפחות לא מבחינה תורנית. אתה יכול לדבר על מיליוני שנים, על מיליארדי שנים, יבוסם לך, זה לא מה שמעניין אותנו. כי זה לא הזמן של האדם. מובן? טוב. אמר הכוזרי. כן, בבקשה. ודאי, מונים לבריאת העולם. ממתי מונים לבריאת העולם? מאז שנוח לנו למנות. כלומר, לא, אני מונה לבריאת העולם מהזמן שאני מחליט למנות ממנו. בשבילי, לפני כן, העולם לא קיים. כלומר, זה העולם הפיזיקלי איננו מעניין אותי. זה לא העולם שלי. כמו שאתה אומר, כל העולם אומר, כן, כולי עלמה. מה זה כולי עלמה? כולי אנשים. לפני כן זה לא...
זה רק...
מה?
אה?
אנחנו סופרים לבריאת העולם שלנו, נכון?
כלומר, זה הבדל בין היהדות לנצרות והאסלאם. הנצרות והאסלאם סופרים...
לא, לא, זה אותו דבר. איפה רואים בעם ישראל את עקבות השומרים? איפה רואים בעם ישראל את עקבות השומרים? ברור, אצל אברהם אבינו. הוא זה ששבר את הפסלים. של מי? של השומרים כמובן. האם זה מסביר את העניין שגויים רבים, אומות רבות, ניסו להשמיד את עם ישראל בגלל שאולי רצו להחריד את הזיכרון של החטא של אדם וחווה? החטא הראשון, בגלל אי יכולת להתמודד עם שכר. עם שכר והעונש. כלומר, קשה להם להתמודד, זה אני מבין. אני לא מבין את השאלה אם יש שכר ועונש. טוב, יכול להיות, טוב, בלי להבין בדיוק למה הוא התכוון, יכול שבמקום המילה אם הוא התכוון לעים בעין, ייתכן שבמקום שכר הוא התכוון לשכר, בסין כף, כן, יכול להיות. אבל אני לא רוצה להכריע בשאלה, אבל כן, יכול להיות שיש איזה מין תסביר קולקטיבי, מה שנקרא תסביר אדיפוס, של רצח אב, כן? האב, במובן הרחב של המילה, זה הבורא בעצמו. ועל מנת לבסס את האוטונומיה, הנברא חפץ ברציחת מי שנתן לו את החיים. אז יש, מבחינה פסיכואנליטית, אפשר להבין זה ככה. השואל תוהה, מה קורה שם למעלה מבחינת הזמן? יושבים ושום דבר לא זז? מה? זה שאלה של מישהו שחי בזמן, ברור. מה שלמעלה מן הזמן איננו נמדד בזמן, לכן לא זז, זה מושג ששייך לזמן. לכן לא שייך לשאול שאלה כזאת. על כל פנים, שאלה טובה. טוב, אז... כן. מה זה העניין האלוהי? שאלה יפה מאוד. פעם אני זוכר שמישהו שאל את הרב צבי יהודה קוק, מה זה העניין האלוהי? ואז הוא אמר, זה כל העניין של ספר הכוזרי. ואז נשאל אותו, ובכל זאת, אז הוא הסביר, זה האינטרס של ריבונו של עולם. זה הסביר, מה פירוש המילה עניין? עניין, אחת המשמעויות של עניין זה אינטרסים. מי דואג לעניינים שלי? כן? לאינטרסים שלי. אז אם אני למשל מסתכל על חפץ כלשהו, הנה, למשל החפץ הזה, כוס, ייכנסו לחדר 15 אנשים, וכל אחד יגיד לי מה זה. אחד יגיד, הוא דווקא אומן, אומר, זה חפץ אומנות, המבטא מגמות אומנותיות מסוימות במאה ה-21. השני שהוא פיזיקאי, יגיד לי, תשמע, זה חפץ עשוי מזכוכית, בעל קשיחות, בעלת קשיחות כזאת וכזאת, עמידות כזאת, תחולה כזאת וכו'. יבוא סוחר, יגיד, זה מוצר שיווק, אפשר לעשות עם זה הרבה כסף. הרביעי יגיד, זה, הפוליטיקאי יגיד, זה משהו שאפשר להשתמש בו בשביל קמפיין. יש מי שהוא בעל מסעדה, הוא אומר, אפשר עם זה להגיש קוסטה. כן? והשאלה היא, כל אחד אמר מה העניין שלו בדבר, ומה העניין שיש לקדוש ברוך הוא בדבר? העניין האלוהי. אז במציאות גם כן, יש על כללות המציאות, העניין שיש לבורא, האופן שבו ריבונו שלה מסתכל, מה מעניין אותו בזה, זה נקרא העניין האלוהי בעולם. עכשיו, מה שאומר רבי יהודה לוי, זה שהעניין האלוהי כעת מתגל, כלומר, היא התגלה בהתחלה ביחידי סגולה, ובסוף הגיעה להתגלות דרך האומה הישראלית. עד כאן ברוך. לכן אנחנו נשאי העניין, האינטרסים האלוהיים בהיסטוריה. יונתן מירושלים, שלום לך יונתן, איזה תענוג לקרוא את השאלה שלך. איפה אנחנו כרגע? באיזו פסקה? אנחנו במכון מאיר לומדים את ספר הכוזרי מאמר ראשון, ואנחנו בסוף פסקה ממזיין. שאלה? אמר הכוזרי, פירוט כזה, אין פסקה ממחת כבר, פירוט כזה מרחיק מן הלב את הספק הרע. פן, יש בזה כזב או כנוניה. כן, שימו לב שוב מה מעניין את הרבי, את המלך. לא כל הדברים שהסברנו עכשיו על מהות הזמן, אלא מעניין אותו האותנטיות, הוודאות של הדבר. דבר אשר כזה לא ייתכן כי הסכימו עליו אפילו 10 אנשים, בלא שהתבלבלו והגלו בזה סוד כנונייתם. אגב, יש ביטוי יפה של מרק טוויין, שאמר, הדבר הטוב שיש בלומר את האמת, זה שאתה לא צריך לזכור מה אמרת. אז גם פה, כן? אם 10 אנשים מחליטים לשקר, אז השקר יתגלה. אבל אם 10 אנשים אומרים את האמת, אז אמת. מה שאומר? כן. בדרך כלל דוחים אנשים דברי מי שמביא לפניהם ראשונה מניין זה, ומבקש מהם לדחותם, ומבקש מהם להודות בו. על אחת כמה וכמה לא ייתכן כי יסכימו עליו המונים רבים, בייחוד שהמניין שלכם עודנו קרוב למאורעות, ואין הכזב והבדות יכולים לחול בו. כלומר, כשנכתבו הדברים האלה בתורה, המאורעות שאנחנו מתייחסים אליהם, המבול, דור הפלגה, זה לא היה רחוק כל כך. וגם התפלגות הלשונות, המלאכות וכל כל הדברים האלה עוד היו בזיכרון של האנושות, ולכן סביר שנשמרו בצורתן האמיתית. הספירה הנוצרית היא די אמינה. הספירה הנוצרית היא עוד יותר אמינה, כי היא מדברת על תקופה עוד יותר קרובה. כלומר, אנשים אומרים לך, תשמע, לפני 500 שנה גילו את אמריקה, זה אמת. כן, מדובר על מאורעות שהם קרובים אלינו.
זה כל העולם, לא רק ישראל.
כן, מה? הפילוסופים לא מכירים את העניין האלוהי. כלומר, הם אינם יודעים שיש ממד כזה בהיסטוריה. אם יש עניין אלוהי, מקסימום מייחסים אותו לגלגלים ולמלאכים, אבל לא לאדם. כן.
אתה
צודק, רק שאנחנו לא דיברנו האם הספירה על ההבדל במהות של הספירה, אנחנו דיברנו על האמינות שלה. מבחינת האמינות, ספירה שהיא יותר קצרה, היא יותר אמינה. נכון? זה מה שזה אומר. בכלל, מקובל אצל ההיסטוריונים שאומרים שבענייני קרונולוגיה, לנו ספירת השנים, הדבר הוודאי פחות או יותר שאפשר להגיע אליו, זה עד שנת 700 לפני הספירה הנוצרית. כל מה שלפני זה לא תבער אפל.
זה נראה לי לא.
לא, 700 שנה לפני הספירה הנוצרית יש מספיק תיעוד מבורר כדי שלא לטעות יותר מדי. כן, יחסית, כן, ברור, ברור.
לפני 20 שנה, כי הסתום התלויה בנפים.
כן, אם אני אקרא משהו, שמלחמת ששת הימים הייתה לפני 50 שנה, אז זה ודאי לא נכון. אתה תוכל מיד להגיד, מה פתאום, זה ב-67 אתה.
אבל זה יחסית, כלומר, זה לא כאילו לפני 2,700 שנה, אנחנו יכולים
לדעת לי 2,700 שנה, עוד איכשהו יש לנו תיעוד די מספק לגבי רוב
הבית. לפני זה.
אני מסכים איתך שזה הכל יחסית לפני זה, אבל זה לא רע. כן? ברגע שאתה מגיע לשנת 1000 לפני הספירה, זה מתחיל ממש להתבלבל, אבל לפני 1000 לפני הספירה, בכלל בלגן אטומי. יש כמה דברים שאפשר לברר מהמאה ה-18 לפני הספירה, וכולי ואולי. שלא לדבר למשל על הקרונולוגיה המצרית. הקרונולוגיה המצרית עשתה תזוזות אדירות במחקר. כן, קיצרו, פתאום אחד גילה, סליחה, טעינו ב, אני לא צוחק, 1400 שנה. כן. זה כמו שמישהו יגיד לך, תשמע, מכון מאיר, זה היה בתקופת הסבוראים. בערך, כן? זה בערך, זה לומר דבר כזה. אז, לא, זה מאוד בעייתי. בכלל, החוקרים היום מודים שמה שאנחנו יודעים על ההיסטוריה הקדומה של מצרים, שזה בעצם הבסיס לכל הקרונולוגיה, זה בערך כמו לכתוב ספר על ההיסטוריה של אירופה, תוך כדי השמטת נפוליאון. כן, השמטת מלחמות נפוליאון. אתה כותב ספר על ההיסטוריה של אירופה, רק לא זוכר שהיה נפוליאון. כן, בערך. כן, בבקשה. הספירות, אתה מתכן. מה? הספירה הנוצרית, אמרתי שהיא יותר אמינה, לא אמרתי שהיא לגמרי מבוססת. גם שם יש בה. אני יודע. לא, מה שאני מתכוון לומר, זה כשלמשל אומרים לך, שגילוי אמריקה היה בשנת 1492, זה אמין. ככל שהמאורעות יותר קרובים אליך, הסיפורים על קרונולוגיה יותר מדויקים. לא מדבר על זה שיש לנו, אני מדבר על המאורעות שמספרים לך במסגרת הספירה הזאת. צריך גם מדובר על 2,000 שנה. בתוך 2,000 שנה יש הרבה מאוד מאורעות, וכאשר אומרים לך, לא על השאלה אם המאורע היה או לא היה, אבל אומרים לך שהוא היה, אם הוא היה, הוא היה בתאריך פלוני, זה בדרך כלל אמין.
לא, ואם יש כמה תאריכים, כמו הספירה שלנו, יש כמה תאריכים.
אני מסכים איתך, אז אני מסביר לך, שמדובר על דרגה מסוימת של אמינות, לא על ודאות מוחלטת. כן.
מה שהרב אומר, אתה לא מבין את
הוודאות
של ביקורת המקרא,
שמסתמכת על ידיעות שהיא... ביקורת המקרא, אין לה שום ודאות, אבל היא שואלת שאלות. עכשיו, לשאול שאלות זה דבר טוב.
הם קובעים עובדות.
האם הם קובעים עובדות? זה כבר בעיה אחרת. אבל לשאול שאלות זה טוב.
השאלה, הם קובעים עובדות.
למשל, איך היסטוריון, למשל, קובע עובדה? נגיד שיש לו נתון ארכיאולוגי. הנתון הארכיאולוגי הוא לפעמים איזה מצאו ידית של חרס שכתובות עליה שתי אותיות מחוקות. אני לא בא לזלזל בערך של הדברים האלה, רק אני צריך להכיר ביחסיות של מה שאפשר להסיק מידית חרס אחת. בסדר, למשל, ביקורת המקרא טענה שספר בראשית נכתב מאוחר. למה? כי יש שם שני אנכרוניזמים. כלומר, שני דברים שלא יכולים היו להיות בתקופת האבות. האחד, שיש לאבות גמלים. והלא הגמל בוית רק במאה ה-12 לפני הספירה, ואברהם אבינו זה המאה ה-18 לפני הספירה, איך יכול להיות שיש לו גמלים מבויתים? הרי הגמל בוית רק במאה ה-12 לפני הספירה, שהתחילו להביא אותו לשימוש האדם, בית, מבוית משון בית. אני חוזר על הטענה של ביקורת המקרא. לא יכול להיות שספר בראשית הוא אמין, שהרי מסופר שם על אברהם אבינו, שחי במאה ה-18 לפני הספירה, מספרים שיש לו גמלים. והלא הגמל בוית רק במאה ה-12 לפני הספירה. עד כאן הקושיה, אתה הייתי? בסדר. קושיה שנייה, איך אפשר שאבימלך יהיה מלך פלישתים, הלא הפלישתים הגיעו לארץ רק במאה ה-12 לפני הספירה גם כן. עד כאן שתי קושיות. בסדר? לגבי הקושיה הראשונה, לפני איזה 20 שנה, נתגלה בעיר אללח, בתל אללח שבאנטוליה, באסיה הקטנה. אז מצאו שם כתובת מהמאה ה-18 לפני הספירה, ושם כתוב, מישהו רשם, מנת מספו לגמל. מכאן למדו שהגמל כבר היה מבויד במאה
ה-18. זה,
זה, זה מה שזה אומר, זאת אומרת, לא, זה דבר מעניין, לא, זה לא כל הקושיות, יש הרבה קושיות, אבל זה דוגמה. כלומר, אדם לא מצאו לפני כן כתובת קודמת למאה ה-12 המידע על ביות הגמל, מסקנה, הגמל לא היה מבויד. פתאום אתה מוצא חתיכת חרס קטנה שכתוב עליה מנת מספו לגמל, ואז אתה מזיז את כל ההיסטוריה ב-600 שנה. ברור?
ב-600 שנה?
כן, מהמאה ה-12 למאה ה-18. לפני הספירה. כן. כן, כי מצאו חתיכת חרס מהמאה ה-18 לפני הספירה, שכתוב עליה מנת מספו לגמל. ואז חזרו בהם מהקושיה הזאת. מה עם הקושיה של הפלישתים?
היו פלישתים אחרים.
נכון, אפשר גם להוכיח את זה, שהיו פלישתים אחרים. טוב. היהודי שואל כאן, כוונתי הייתה שהנצרות למשל יכלה לקבל את היהדות רק דרך יהודי מת שלקח את האחריות על כל חטאי האנושות. יוצא שהיהודי, הזיכרון, מת, נעלם גם החטא לפי השקפה זו. אמת. כלומר, באיזשהו מקום, הנצרות חתכה את ההיסטוריה לשניים. הלפני והאחרי. כשבלפני היהודי חי, אחרי היהודי מת. כלומר, כדי להתחיל את הנצרות, צריך להרוג את הזיכרון. כן? זה נכון מה שאתה אומר.
להרוג את הזיכרון משירות
התנ"ך. הם השאירו אותו בתור אותיות, לא בתור דבר חי. כן, הלאה. כן. האם התנ"ך איננו יכול להיחשב כעדות היסטורית? על מי אתה מקשה? כן, גם התנ"ך מהווה מסמך.
זה מגיע
מבריאת העולם, לא? כי לא תמיד צריך לספור שם. כן. טוב, אמר החבר, אמנם כן. אמנם כן הוא. אברהם עצמו היה בן דור הפלגה. אולם הוא, טוב, זה לפי השיטה, שדור הפלגה זה היה בסוף ימי פלג, שזה לא לגמרי ברור מתוך פשט הכתובים. לפי המלבים, למשל, הפלגה קדמה ב-340 שנה, ואז יוצא שאברהם אבינו לא היה בן דור הפלגה. אבל לפי הפשט של סדר עולם רבה, כפי איך שחז"ל פירשו את המאורעות, את הפסוקים, יוצא שאברהם בן דור הפלגה היה. עכשיו, למה חז"ל כל כך רצו שאברהם יהיה בן דור הפלגה? גם אם זה לא נכון מבחינה היסטורית. כי חז"ל רצו להסביר לך שאברהם אבינו הוא הפתרון של בעיית דור הפלגה. אז עוד יותר נוח שהפסוקים בנויים באופן כזה שאתה עשוי לפרש שאברהם היה באותו דור, וזה מה שצריך. מה אני מכוון? אולי אני אומר פה דברים שקצת תמוהים בעיניכם. יש, תמיד כשקוראים את התורה, יש קריאה ראשונה וקריאה שנייה. נביא לכם דוגמה. כתוב, ויהיו ימי תרח 500 שנה. וימות תרח בחרן. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. כשאני קורא את זה בפעם הראשונה, מה אני חושב? שתרח מת, ואז השם נגלה לאברהם ואמר לו, לך. אם אני קורא קצת יותר בתשומת לב, אני מבין שזה לא נכון. שבשעה שאברהם יוצא מחרן, תרח בחיים. לפי מניין השנים. אז חז"ל אמרו ככה, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לך, ואז אברהם אמר, אם אני אלך, יגידו שלא כיבדתי את אבא. איפה כיבוד אבאים? איפה דרך ארץ? מה הוא הולך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אני אכתוב שהוא מת. אני אעשה שוב, מת? ואז יהיה בסדר. אבל זה צחוק מהעבודה. הרי מספיק שאני אקרא את זה עוד פעם אחת, ואני אראה שזה לא נכון. אלא, חייב להיות שברושם הראשון של הקורא, ייווצר הרושם שתרח מת. כדי שלא תיווצר אצלי חסימה מול האישיות של אברהם אבינו. כי אני בשלב הראשון לא מבין איך אדם עוזב את אבא שלו, הזקן. אז בהתחלה אומרים לי, אל תדאג, הוא מת והוא הלך. אחרי שאתה תבין מי זה אברהם אבינו, כשתקרא את זה פעם השנייה, תהיה מוכן לסלוח לו על זה שהוא עזב את אבא שלו. לכן חשוב לי לחזור. זאת אומרת, יש משמעות לקריאה הראשונה, ויש משמעות לקריאה השנייה. לכן אומר, בקריאה הראשונה ניתן לחשוב, אברהם בן דור הפלגה היה, וזה מספיק לנו. כן? גם מבחינה היסטורית זה לא היה, וזה חלק מכוונת הכתוב שתבין את זה כך.
אבל אברהם, אנחנו מוכנים להבין עקידת יצחק. אדם אומר, הקדוש ברוך הוא אמר, אברהם עושה. למה צריך את ההסבר? אלא כדי
לעורר סימפטיה לאברהם
מתוך תפלא
שלו? כן, בדיוק.
אבל יצחק?
אז איך אפשר להסביר את עקידת יצחק? איך אברהם מוכן לשחוט את יצחק? אבל זה לא נורא, כי בסוף הוא לא נשחט. בסדר? אם הוא היה נשחט, אז לא היינו פה כדי לדבר על זה, אז זה בסדר. טוב. אמר הכוזרי, אמנם... כן הוא, אברהם עצמו היה בן דור הפלגה, אולם הוא וקרוביו עמו, שמר על לשון עבר סבו, אשר על כן נקרא בשם העברי. זאת אומרת, העברית מהמקורה, בקבוצה של בני העבר. בני העבר הם עברים, מה? אתה שואל באברהם אבינו דיבר עברית. בוא נבדוק. אולם הוא וקרוביו עמו, שמר על לשון עבר סבו, אשר על כן נקרא בשם עברי. סימן שאיזה שפה הוא דיבר? עברית. אה, יפה, דייקת נכון. התורה שואל, ובכל זאת, הוא כתב המון פעמים את העותקף, אני יכול לספור 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 פעמים כף, האם ניתן להמשיל את מקיים המצוות, ולהפך, את החוטא, לטיל שנשלח לחלל ונע שם לנצח רק על סמך התנאה הראשוני שצבר, ולעניין הזמן מה קורה שם? אני אנסה להבין עוד פעם. אגב, התורה כבר קרא לעצמו כך, בדרך כלל הוא משנה את השם שלו, אבל טוב. לא, זה קשור לנושא, כי אנחנו דיברנו על מהות הזמן. אבל אני בכל זאת מנסה להבין מה שכתוב. אני אנסה עוד פעם. ובכל זאת, האם ניתן להמשיל את מקיים המצוות ולהפך את החוטא, לטיל שנשלח לחלל ונע שם לנצח, רק על סמך ההתנאה או התנא הראשוני שצבר? ולעניין הזמן, מה קורה שם?
הנה יש
שום
של קריאה ראשונה
וקריאה שנייה. יפה! אשריך. מה היינו עושים בלעדיך, ידידיה? טוב, אני לא יודע. אני לא יודע מה הוא מתכוון. אולי הוא מתכוון למושג הברגסונידי של דחף חיוני. כן? הרי ברגסון היה מסביר מה זה כל המציאות. זה כמו חץ שנורא. אז יש בהתחלה איזה מין מתח ראשוני, ואז החץ ממשיך. כן, ככה הוא הסביר את האבולוציה, את כוח הבריאה בכלל, כמין דבר כזה. אם לזה אתה מתכוון, נציין שהרב קוק חלק על זה. הרב קוק סבר שהבריאה היא כמין חץ, שנמשך לא מכוח הירי הראשון, אלא שנמשך אחרי המטרה שלו. כלומר, זה כמו, אתה אומר, מטרה מגנטית, שמושכת אליה חיצים מברזל. אז אנחנו כבר יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע. שלא כברגסון שהוא, סך הכל, מעפיל עיוור. כן, הוא לא יודע לקראת מה הוא הולך. כן, מעפילים המודרניים קורא לו הרב קוק. מה? כן, אפשר גם להגיד. טוב, איפה היינו? וכשבא, אז בגלל נושא לפי זה שהעברית היא השפה של בני עבר. העברים היו דוברי העברית. באיזה עם היה אברהם?
כזדי.
אתה אומר שאברהם היה כזדי. בוא נבדוק מה שכתוב כאן בכוזרי. אולם הוא וקרוביו עמו שמר על לשון עבר סבו, אשר על כן נקרא בשם עברי. איזה עם היה?
עברי.
עברי. נכון? כן. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. נכון? אז זה
כל העולם מעבר אחד
אני לא יודע מדרשים, אני אדם מאוד פשוט, אני יודע לקרוא בינתיים פסוקים. מה כתוב בפסוק? שאברהם היה עברי. אם כן, מאיזה עם היה אברהם? הוא היה עברי, פשוט מאוד.
סבא שלו היה עברי.
מה? סבא שלו היה עברי, זה משהו לא עברי? אתה יודע, זה כמו אחד שהולך לרב, אומר, כבוד הרב, אני מוכן, אני רציתי לבקש ממך שתאשר לי להיות לוי. אומר לו הרב, אי אפשר להיות לוי, זה לא עובד ככה. הוא אומר, תשמע, אני ידעתי שתתנגד, אז הכנתי את הצ'ק, יש לך פה $1,000. הוא אומר, תשמע, זה לא עובד אצלי ככה, אתה לא תהיה לוי, זהו. הבן אדם אותו, ידעתי שאולי יהיו התנגדויות, הבאתי $10,000 אם אתה רוצה. הרב מתחיל קצת לבלבל, הוא אומר, אולי אפשר מזה לשפץ את הבית כנסת. הרב מתגבר, לא. הוא מוסיף עוד $10,000, הוא מתחיל לחשוב שהתלמוד תורה, זה, אפשר לתת עוד כמה שיעורים. ואחר כך הוא מגדיל את הסכום, הוא מתחיל לחשוב על המקווה, אפשר לחשוב על זה, וזה, כל מיני דברים טובים. בסוף הרב משום $100,000 נכנע. הוא אומר, מה זה? אני אכתוב לו אישור שהוא לוי וזהו. אבל לפני שהוא כותב לו את האישור, הוא אומר, תגיד, למה אתה, אם כבר היית מוכן לשלם כל כך הרבה, למה לא ביקשת להיות כהן? הוא אומר, תשמע, אצלי זה עניין של עיקרון. אבא שלי היה לוי, סבא שלי היה לוי, גם אני רוצה להיות לוי. כן. אז דוד מירוחם אומר, למה אחרי הכל כשיש לנו את הספירה הכי עתיקה והכי נכונה, אנו בכל זאת סופרים כמו הנוצרים, שזה ביזיון אגב. אתה צודק, ממש ביזיון.
זה
אידיאולוגיה. אפשר לחתום על צ'ק בתאריך עברי, מה קרה? יקבלו את הצ'ק. כן? מה? למה לכתוב באותיות ולא במספרים?
מה העניין
כאילו? פשוט, כי זה קדם לזה.
בתורה כתוב
הרב. אני לא מבין לך, אבל הספרות האלה, מה שקרה הספרות הערביות, כן? זה סימנים מאוחרים בהיסטוריה. האותיות קדמו. אבל איך תכתוב את זה? בספרות, נכון? הספרות האלה, מתי הם הומצאו? מאוחר, בסביבות שנת 1000. ואנחנו התרגלנו לכתוב שנים עוד הרבה לפני שהומצאו הספרות האלה. נו, אז זה, אז כל דבר אנחנו מתרגלים, אנחנו שמרנים, חבל על הזמן. טוב, עד כאן להיום, שלום.